Também se eu não me desenvolver um pouquinho maior. E עדיף יסודיות מאשר להספיק את הכל הזה. נראה, יכול להיות שפשוט נדחה חלק לפעם הבאה. טוב, הפרקים פה, אולי הדוגמה הכי גדולה למה שאמרנו בהקדמה לספר, אנחנו מדברים היום על פרקים, אנחנו בחטיבה עדיין בעצם של ו' עד י"ב. הנושא שלנו היום זה ח' עד י"ב. והפרקים האלה, עוד מעט נחזור רגע למקם איפה אנחנו נמצאים, אבל בעצם דוגמה מאוד משמעותית לדילוגים ההיסטוריים והדילוגים בנושאים שיש בירמיהו, השוואה דבר לדבר, דילוג מתקופה לתקופה, שאנחנו קושרים את זה לשני כללי יסוד בספר. אחד, מה שאני קורא מבט ארוך טווח, מדידת עניינים שחורזים תקופות, מדידת דבר על ידי אחריתו, והדבר השני זה מה הקוד השני, ישעיהו כולו נחמה. כל פעם הנביא קופץ צווים היסטוריים כדי להראות את האחרית של המהלך, וזה תמיד צועד אל הנחמה. נזכיר, אמרנו שבחטיבה הזאת יש בעצם מבנה יסודי שאני חושב שממש אם מבינים אותו אז הרבה יותר קל לראות את הסדר של החטיבה, וזה מבנה משולש של טובה, פורענות, נחמה. אמרנו, ישעיהו ימצא, החטיבה הזאת תמיד מפגיש אותנו קודם עם זה שעם ישראל עדיין נמצא בטובה, אפילו בימי אחז, מצד יותם ועוזיהו, אבותיו, מצד שהוא קרוי בית דוד, מצד שעמנואל זה השם איתו, תמיד הוא יראה קודם את הטובה, אחר כך הוא יראה שמצד שני ישראל מתחילים לחתור, אז תהיה פורענות מאוד קשה, ושלב שלישי יהיה שכל זה הוביל בסוף אל נחמה מסגרת. אז הראינו את זה בפרק ו' בנבואת הפתיחה בעצם של ישעיהו, שבה בעצם מתואר כל, אפשר להגיד, האופי הנבואי הכללי שלו באופן מתומצת. הראינו את זה מפרק ז', התחיל טיפול באחז. מקרה מאוד מסובך, דיברנו לו פעם שעברה, שמלך הראשון שביהודה שבעצם מחטיא אקטיב את עם ישראל, והראינו שבאופן כללי יחס של ישעיהו אליו הוא יחס של קרבה גדולה, והוא בעצם בא לטובתו, כמו שאומרים. צד שני, זה בעצם הפעם השנייה שראינו את השלישייה הזאת, זה היה בפרק ז', פעם אחת פרק ו' יש את השלישייה, פעם שנייה היה פרק ז', שאם נסכם באופן כללי מהפרק אמר, הוא אמר לאחז, תקשיב, אני אומר כאילו איך שהנביא מציג לנו את הדברים. תקשיבו, אחז הוא בן של צדיקים, הוא מבית דוד, השם איתו למרות שהוא בכלל לא מסכים, והרחבנו את זה למרות שהוא הולך בכלל לדרכים פוליטיות, הוא מתכחש להנהגת השם. אבל בגלל החטאים של אחז, יביא השם עליך ועל עמך ימים אשר לא באו איך הפסוק? שלא באו למיום סור אפרים על יהודה, כלומר מאז חלוקת הממלכה לא היו יומים כאלה קשים. אבל מיד אחר כך, זה היה בסוף פרק ז', אתה יודע שאחר כך תהיה גאולה מאוד גדולה במלך חזקיהו. עכשיו כל זה, אמרנו, זה בעצם, על פי פשוטי הפסוקים, זה בעצם הנביא אומר לאחז באותה סיטואציה, וראינו שיש, ברגע שאחז לא הסכים לקבל לוט, יש התנתקות ממנו, לקיחת המושכות, והנביא בעצם המשיך קדימה עם המהלך ההיסטורי שלו, נתק מאחז, אבל עדיין על פי פשט הפסוקים זה נאמר לו. מתחילת פרק ח' יש ממש נבואה חדשה לנביא שכבר אנחנו לא מוצאים את אחז. אז מן הסתם בכוונה לא כתוב, האם זה עדיין נעשה יד אחז או לא, אבל כאילו זה מה עכשיו כבר אחז לא יהיה בתמונה. עכשיו, בואו נתן לי את שני דברים שמאוד יעזרו לנו להתמקד במבט הכללי מפה והלאה. דבר ראשון זה שיש פה בעצם חיבור, אם נסכם באופן כללי מה קורה פה בפרקים האלה, אז בי"א י"ב אנחנו כבר נראה מאופיין מאוד גאולה עליונה. עתידית, נגיד באופן פשוט, ודי ברור מאליו שמדובר על משהו שעוד לא פגשנו בעולם. זה י"א י"ב. נלך אחורה, פרק, אני עכשיו אעשה את החלוקה, פרק י' מפסוק ה' עד הסוף עוסק במפלת אשור. זה גם נושא מאוד ברור, הוא מופיע לפני עצמו. ולפני זה, מפרק ט', פסוק ז', פרק י"ד הוא עוסק במפלת ישראל. השאלה מה קורה עד אז, עד ד' עד ת' פסוק ו', איך שלא נפרש את זה, עוד נגיד עוד מעט מה החלוקה לדעתי, אבל איך שלא נפרש את זה, אז בעצם יש פה ממש מעבר ברצף, שהשאלה איפה נקודת מעבר, יש פה מעבר לימי אחז לימי חזקיהו, וזה עצמו אומר מאוד חשוב, שקשור לכל שאמרנו, הנביא מתחיל באחז, אומר הכל לקח לימי חזקיהו, ראינו שכבר הפרק קודם בעצם אומר, תהיה פעולות מאוד קשה, אבל אחר כך תהיה גאולת חזקיהו, ולאט לאט יש פה תוכחות שהן מעובבות, שמפרשים לחלקים, מי שירצה, עשיתי יסר מדויק, איפה, באיזה פסוק מתרחש המעבר, לפי המצודות, לפי הרש"י, לפי הרד"ק, אבל יש פה מעבר בפרק ח' מתישהו, מימי אחז ומי חזקיהו. בוא נגיד שנייה, לפי רש"י כבר בפסוק ה' מדובר על ימי חזקיהו, עזבנו בעצם את אחד, לפי המצודות מפסוק י"א, לפי הרד"ק לא כל כך ברור באזור פסוק י"ח, אבל כי אתם רואים שיש פה, אם שוב ניקח את המבט הכללי, אולי משלושתם שיש פה נקודת מעבר ברורה בפרק, ששוב, זה ברורה אבל לא ברורה בדיוק איפה, וזה עצמו אומר חשוב מאוד. ואנחנו נראה את זה שיש פה כמה מפעילים שבעצם מאוד, הנביא מאוד מקשר באותם ביטויים, גם את ההתמודדות שהייתה בימי אחז, שהוא התמודד, הוא מלך רשע שהתמודד, עם מלכים שבא מולו, עם ההתמודדות שהייתה בעיקר בימי המצור של חזקיהו, וגם שם הייתה קצת שבעצם, אנחנו נראה, כללה את רוב העם, בראשות שבנה, רשעים שגם הם, הם רצו בעצם לחבור לגויים, וההתמודדות של הנביא איתם. בקיצור, יש פה, הנושא הוא על היסטורי, במובן הזה הוא כולל שתי תקופות, אבל הנושא הוא אחד, והוא חשבונות אלוקיים או חשבונות אנושיים, חשבונות אלוקיים או חשבונות אנושיים. הנביא אומר, בשתי סיטואציות שמהן יש סחף מאוד גדול לעסוק בחשבונות אנושיים, בימי אחז זה מביא להיכנע, להצטרף למלאכים, בימי חזקיהו זה מביא להיכנע לסנחריב, והתגובה שנביא אליהם, אל תראו, תפסיקו לעשות חשבונות כאלה, תבטחו בהשם ואז יהיה טוב. בסדר? אז זה קודם כל סדר. אז אם נסדר על פי את הפרקים, בעצם יוצא ככה. פרק ז' עוסק באחז, מביא לכבר ימי חזקיהו, פרק ח' יוצר המעבר, ואחר כך יש עוד שני שלבים, שימו לב איך זה תואם בעצם ל... טוב, שנייה, אני כבר אגיד את זה. אחר כך עוד שני שלבים, עוד שלושה שלבים. פרק ט' באופן כללי, גלות ישראל, צריך להבין את המקום שלה. פרק י' מפלת אשור, פרק י"א, פרקים י"א י"ב, נחמה נשגבת. בסדר, אני שנייה אעשה הפסקה של דקה, תדפדפו שנייה ל... להיות ממוקמים מה שאתם רוצים, וזה באמת כאילו מבנה יחסית מורכב פה. נכון. נכון, אבל לפי רש"י, אני מסכים, לפי רש"י יש פה נבואה משותפת. רש"י אומר שיען כי מאס אדם הזה את מי השילוח הולכים ליד, זה חזקיהו מול שבנה. ונכון שהנביא עצמו מקשר את זה לארץ, צודק. נכון, זה נכון. ממש ככה. כן. שבאמת המושג בית דוד הוא מתחיל את החטיבה אבל נראה אותו לקראת סיומה. אחז נקרא בית דוד ואחר כך גם בנחמות הגדולות גם יהיה את זה. אוקיי, עכשיו אחרי שאני בסדר הכלל נראה לסדר קצת יותר מפורט ואז נראה יותר בפנים. שוב, אנחנו, עכשיו אני בוחן את הסדר על פי המבט של השלישיות, כן, של המבנה המשולש. אמרנו פרק כבר היה פעם אחת, פרק ז' היה פעם אחת. זה הייתה לבדיקה, כן, אתה פשוט קורא, אתה אומר, הנה, יש פה טובה, פורענות, מיד אחר כך קפיצה הנחמה. אז בואו נראה, אנחנו מתחילים פרק ח', מח' א' עד י' א', עד פסוק י', חוזרת השלישייה הזאת. זה מוברק. בהתחלה, ח', א' עד ד', זה, תדעו לכם, תהיה גאולה. זאת אומרת, כלומר, אחז יבשה מהמלכים שקמים עליו, אחר כך מ-ה' עד ח', אבל תדעו לכם שאחר כך סנחריב יבוא. פסוק קינטי תיעוד, אבל תדעו לכם שאחר כך סנחריב ייפול. נכון? ממש במובן. אחר כך, מפסוק י' א', יש פה נושא ביניים שהוא מאוד שייך לכל הגורם בחטיבה, והוא, אני חושב שזה גם נושא מאוד מובהק פה בכמה פרשיות. הנושא הוא ביטחון באשם, הוא הלוויח שמכיר את זה כנושא הביטחון באשם מול הביטחון בחשבונות אנושיים, כולל אפילו אבות ועידונים. ואני עוסק בלברר, ואמרנו פה לא ברור מה מדבר על מה, אבל לא משנה עכשיו תקופת אחת, תקופת חזקיהו, אבל זה הנושא. כשבסוף פרק ח' ותחילת פרק ט' יש את האחרית של שני הדרכים, כלומר, סוף פרק ח' זה מה קורה למי שלא בוטח באשר, תהליך של שלושת הגלויות של עשרת השבטים, פה נכנס בספר ישעיהו עשרת השבטים, תחילת פרק ט' זה מה קורה למי שכן, ופה אנחנו מגיעים במובן כבר כולם מסכימים לגאולת חזקיהו. עכשיו, בעצם מפרק ט' עד סוף החטיבה יש שלישייה נוספת, שזה בעצם שלישייה רביעית בחטיבה, יש אני חושב ארבע שלישיות כאלה בחטיבה. מה שמאוד יפה בשלישייה האחרונה, אנחנו נראה את זה, שעד, בשלוש השלישיות הראשונות בעצם, נגיד נתייחס מתחילת פרק ז', אז השלישייה הייתה הטובה שכבר תהיה בימי אחז, הרעה שתהיה אחר כך, אבל הטובה, הנחמה שתהיה בימי חזקיהו. מה שיפה, שמפרק ט', מתחילת פרק ט', השלישייה הזאת, תזכרנו את זה פעם שבועי, בעצם מתחילה משלב היסטורי אחר, כלומר, על גבי השלישייה הקודמת, מתחילה השלישייה החדשה. השלישייה החדשה מתחילה מגאולת חזקיהו, איזה תורה תהיה אז, זה תחילת פרק ט', העם הולכים בחושך האור גדול. אחר כך פורענות מאוד קשה, שזה מפלד עשרת השבטים, שבעצם באותו חלון זמן, וכאילו שוב, הנביא אומר, תקשיבו, תהיה גאולה מאוד גדולה בימי חזקיהו, אבל אל תשכחו שאז בעצם נמחק רוב עם ישראל. זה פשוט הסדר פה. היסטורית זה בעצם ממש באותה תקופה, אולי אפילו הפורענות קצת קדמה. אבל שוב, הנביא לא הולך פה לפי סדר הכרונולוגיה, הוא מציג את גאולת חזקיהו, מיד אחר כך, ככה גם רש"י אומר, תדעו אם אני זוכר, זה רש"י, תדעו שהנחמה הזאת היא לא מושלמת עכשיו, יהיה פורענות קשה. אבל על גבי הפורענות הזאת, תדעו שאחר כך תבוא נחמה, וזה, הוא בעצם אומר, אשור ייפול, וזה מביא לנחמות של העתיד. בסדר, אז כאילו, אם השיא של הנחמה הייתה בתחילת החטיבה, בימי חזקיהו, אבל אז אנחנו יודעים, ביקש שנעשות חזקיהו משיח, אבל זה לא הלך בסוף, בסוף זה התפספס. בסוף חזקיהו נגזרה עליו הגלות, וזה שוב את מלך בבל. אז זה עצמו בעצם גאולה לא שלמה, שממנו מתחיל נביא שלישייה חדשה, הוא מציג עד כמה היא לא שלמה את הפורענות, הוא אומר, אבל אל תדאגו, היא תשתלם בסוף, ואז פרקים ד' י"ב יש נחמות מאוד נשגבות, שאנחנו נעסוק בזה, מה מהם קשור לחזקיהו ומה לא, אבל זה ממש נראה שחלק מהם ודאי קשור לחזקיהו, וחלק מהם ודאי עתידי. אז עד פה הקדמה על המבנה, אני יודע שזה מורכב, אבל זה פשוט מורכב, אז אין מה לעשות, ואני מקווה שזה באופן הכי מסודר שאני יכול. אז עשינו, רק מסתכלים, עשינו שני סדרים, אחד מצד המהלך של אחז מול חזקיהו, איפה המעבר ביניהם, שתיים, מצד השלישיות, בעצם נסכם, שוב נעשה סיכום נוסף, יש בעצם ארבע שלישיות בחטיבה. שלישייה ראשונה, בפרק ו', נבואת הפתיחה. שלישייה השנייה, פרק ז', שלישייה פשוטה, של אחז עד חזקיהו. אחר כך שוב, תחילת פרק ח', נעסוק בעונה. אחר כך ברור של הביטחון מהשם, ואז שלישייה נוספת, שלישייה רביעית, שהיא בעצם מתחילה עם חזקיהו, ומביאה אותנו עד לעתיד לבוא. אני חושב שאם אפילו רק זה יהיה לנו בראש, אחר כך כל הקשיים בפשט וזה, הם הרבה יותר מסודרים ומובנים בהקשר שלהם. אוקיי. עכשיו נתקדם ונראה עד איפה נגיע. אז אנחנו מתחילים עכשיו פרק ח', ואמרנו שח' א' עד י' הוא בעצם שלישייה שנייה, שעוסקת באיזו נושא, יש טובה ממאה אחז, שמבטיח לו שהוא ינצל, אבל אחר כך תהיה רעה, ובסוף תהיה טובה עוד יותר גדולה לבני חזקיהו. זו השלישייה שאנחנו אומרים עליה, שלישייה פשוטה, והשאלה היא, למה צריך עוד שלישייה שאומרת אותו דבר כמו השלישייה הראשונה? נכון? שאלה פשוטה. אז בואו, זה נראה לי מאוד בולט בפסוקים, אם חושבים על השאלה הזאת וקוראים אותה שוב ושווים, אז זה מאוד בולט ההבדל. בואו נקרא שנייה את החלק הראשון, את הישועה של ימי אחד, ח' א' עד א'. ואומר השם אליי, קח לך גיליון גדול, כתוב עליו בחרת אנוש למהר שלח השבץ. כלומר, הישועה שכבר אמרתי לך, והבאתי עליה עוד, שיוולד ילד, תכתוב אותה, תעשה לה פעולה עכשיו נבואית. עד עכשיו זה היה בדיבור, אפילו היה ילד שנולד על בסיס זה, עכשיו תכתוב אותה בחרת אנוש. כלומר, מין משהו חרוט בכתב, אישה לא מסתפק בזה, אלא גם מעיד עדים נאמנים. נלך לפי הדרך שהוא עושה את זה מעצמו, יש פה מחלוקת עם השם ציווה אותו, אבל פשט הוא פעול שהוא עושה את זה מעצמו, והוא גם מצרף עדים, אוריה הכהן לזכריה ובן אליחיה, הוא לא רק זה, הוא גם מוליד בן נוסף, שקוראים לו מהר שלח השבץ. שימו לב להבדל בין הבנים, הבן הקודם בפרשייה הקודמת קראו לו עמנואל, דבר כללי, תדעו שהשם איתנו, עם אלה גם תהיה ישועה. עכשיו פה זה הרבה יותר, מהר שלח השבץ, כלומר, בארבע מילים להגיד, זה עכשיו יקרה, נקודה. והמשמעות פה בסוג ד' תדעו לכם שמהר מאוד יהודה תינצל. אז פה בעצם שלושה משלושה צדדים שונים קביעות של מה שהיה עד עכשיו כבואה מופשרת, קביעות שלה במציאות בפועל. תיאור קורות במלבים, במקור הראשון שמופיע אחר פרק ח', מה בו אומר ככה? הוא בעצם שואל את השאלה הזאת, למה נצרח? למה צריך את פעם נוספת אות על זה? והוא אומר ככה, כי תוכן האות של הכתיבה לגיליון היה לקיום דבר הנביא. על ידי שבא עם נבואתו דבר פועלי, כלומר מעשי, שבזה אי אפשר שיחזור השם לדבריו, אף שישתנה עניין העם אשר ניבא עליהם. כי זה היה עניין כל המעשים שציווה השם הנביאים. תמיד יש תמיד מעשה נבואה, זאת אומרת שהייתה אפשרות שהנבואה לא תתקיים. זה עסקו ראשונים וגם אחרונים, איך זה יכול להיות, הרי נבואה טובה לא חוזרת, אז יש בזה כללים. ויש הנבואה, יש מעשה נבואה, מעשה פה זה לכתוב, לחרוט אותה אפילו. אז אומר שהנבואה לא תחזור. מה? מה כאן אז כאן נעשה? כן, כן, אז זה מה שאתה לומר. נוצרת פה שאלה, הרי אנחנו יודעים שנבואה טובה אף פעם לא חוזרת. איך המלבים אומר שנבואה פה יכלה לחזור לא לשעה מעשה? אז דיברו על זה, גם לזה יש כללים. מה? מה, האם נבואה טובה חוזרת או לא? זה לא מחלוק, אני לא חושב. שאלה, באיזה תנאים נבואה טובה כן יכולה לחזור. מי זה? ירמיהו הנביא אומר את זה. בסדר, נכון. נכון. אני חושב שקשה לומר שאף פעם זה לא יכול לחזור. אני לא יודע אם יש מישהו ש... טוב. כן, כן, בהחלט. דרשות הר"ן. זה התחיל מהרמב"ן, דרשות הר"ן. אז כל המדנים, אחד אומר, הרמב"ן אומר, זה נכון שבאבות יכול לחזור. הר"ן אומר, איך אומרים, הוא הולך עם דיוק שיטה שלו. קיצור, יש בזה דם כזה. בסדר, אז טוב, אנחנו צריכים להמשיך את הפרוביתיים. אז זה השלב הראשון. בעצם נסכם, שלושת השלבים האלה, הם עוסקים בחלות, בפועל המציאות, או יותר נכון, הייתי אומר, בהשפעה על העם, ששלושת השלבים שראינו קודם. פה אמרנו, הנביא עוסק בלהטמיע את השלב הראשון של ישועה במציאות, שיהיה הבן לא יהיה רק עמנואל, יהיה מהר שלח השבץ. יש עדים נאמנים, כלומר כאלה שבעצם קולטים מהנביא באופן ישיר את הנבואה והם עדים עליה. אותו דבר בפורענות, שזה השלב השני, אז בפעם הקודמת נאמר שיהיה ימים שלא היו כדוגמתם. יהיה צרה מאוד קשה ונאמר שזה מלך אשור. עכשיו יש תמלית מאוד מדויקת מה עומד לקרות. אשור, בגלל שהעם מואס את מי השילוח, יבוא נהר גדול והוא ישטוף עד צוואר יגיע. אז גם פה זה בעצם הורדה של העניין הכללי שתהיה פורענות. הורדה של המציאות, מה בדיוק יקרה, האפיון והגבולות שלו. ושלב שלישי, פסוקים ט' י'. כמו
שמכיוון אחר, כמו שכיוון שמעשים
נכון, אז זה חלק מה שאני קורא מימוש בפועל, כלומר, מה בדיוק יהיה החטא, איך בדיוק הפורענות תהיה תוצאה שלו?
זה לא משהו שזה
תקורא, אבל כשמסתמך את המלאכים... לא, יביא השם עליך לעמך ימים אשר אשר לא באו, זה ודאי פורענות. ימים אשר לא באו, הכוונה לא באו לרעה. אבל עכשיו מה שאומר לאל באופן תהיה פורענות, הוא גם לא יסביר למה ולא יסביר מה בדיוק יהיה, רק שיהיה מלך אשור, פה הוא מסביר איך ולמה. כלומר, סליחה, כן, בדיוק. שלב שלישי, תתיוד, זה, שוב, הנחמה, אבל פה מה יתגלה בה? כלומר, מה תהיה השלכה של העולם? הום וחוטו, ואותו יצא בתופעה לברות דבר לעקום, כלומר, מה יתברר בישועה הזאת? אז בעצם הייתי מסכם, השלישייה השנייה, נשאי במבט, אולי קורא יותר עמוק, אולי הייתי קורא יותר מבט בפועל, על אותו תהליך שהוא דיבר עליו, כל הוא דיבר עליו יותר מן הטכנית, אתה יודע מה יהיה? והוא סקר לפניו את ההיסטוריה, ועכשיו הוא עוסק בהטמעה שלו במציאות. בסדר, מה שמאוד חשוב לשים לב פה, זה שבפסוקים שראינו עכשיו בעצם, עמנואל זה שם שראינו אותו בשלב הראשון, בשלישייה הראשונה, עכשיו הוא נזכר בשלב השני ובשלב השלישי. כלומר זה חורה, כן, שימו לב, זה פסוק ח' ואחר כך בפסוק י'. עמנואל זה השם שבעצם הוא הכלל של כל השלישייה. השם איתנו. בגלל זה בהתחלה יהיה טוב, גם בגלל זה אחר כך אפילו בזמן הרעה יש עמנואל, וגם בסוף עמנואל. ובגלל זה תהיה נחמה.
אבל
מה קורה כשאתה
בזמן אחד, אשור עדה?
הפורענות שהייתה בזמן אחד, זה שאשור כשהוא הציל אותו, בסוף אשור עצמו עצר מאוד לאחד. והפורענות הזאת מגיעה, בעצם זה שאשור בא לארץ בגלל אחד, זה בעצם מתגלגל כבר לתוך ימי חזקיה שהוא החריב את כל עשרת השבטים. בפשט המאורעות, מה שגרם לאשור לבוא זה בין בישעיהו ובין על פי מלאכים. שם אחז קרא לו, ופה בעצם הנביא קורא לאשור לבוא להציל את מלכות יהודה. בעצם מה שקרה מזה שאשור הגיע, זה שכל מלכות ישראל חרבה, וגם כל מלכות יהודה חוץ מירושלים, עד צוואר יגיע. זה בעצם הפורענות שיש לב השני. ואחר כך מפל את אשור, זה בעצם השלב השלישי. והטובה של ימי חזקיהו. טוב, אז זאת השלישייה, השנייה פה, או בעצם השלישית בחטיבה כולה, אם תחשיב גם את פרק ו'. עכשיו, פה אנחנו ממש כבר על התפר בין ימי החז לימי חזקיהו. בואו נפרש לפי חז"ל ורש"י, מפסוק י"א, כי כה אמר השם אליי, וישראל בדרך בעם הזה לא תמור קשר, ופה מדובר על מאבק שבנה מול חזקיהו וישעיה. עכשיו, הנושא, זה אמרנו בעצם, הנושא פה, לתוך פרק ט' זה הערצת השם מול חשבונות אנושיים. הנביא מכניס אותם לתוך התמודדות, היה קשר, חז"ל אומרים שהשם אומר לנביא, קשר ישעים אינו מן המניין, ולכן אל תלך איתם. הוא אומר, תדעו לכם לאן זה יוביל. אולי פה לא ניכנס לפרטים מה כל פסוק אומר, כאילו מה כל פרשייה אפילו אומרת. נגיד באופן כללי מה כתוב פה, ונגיד כמה דגשים. אז שוב, הנביא יכניס אותנו לפרשייה שיש קשר של העם, ואומר הנביא תהיה נגדה. מחלוקת אם מדובר בימי אחז או בימי חזקיהו, עליה הרווחת יותר בחז"ל, וגם רש"י פה זה של חזקיהו, בזמן המצור. מה השם מורה לנביא? קודם כל הוא אומר לו, אל תהיה איתם, וזה חידוש עצום עוד מעט נדבר עליו, שהנביא רואים שהייתה אב ואמינה להיות איתם. זהו, לא רק הוא אומר לו לא, הוא אומר, ישראל היא מדרך הלכת בעם הזה. גם זה דבר שערבי יוסי הורוביץ העיר בזה את עיניי, שאני כאילו כתבתי הנביא עם העם, הוא אומר לי, מה זה הנביא עם העם? הנביא, סליחה, הנביא נגד העם. צייתי את זה כזה אום מול העם, רואים עד כמה היה מצב קשה שהנביא בעצם חשב להיות עם רוב העם פה. שבנה גם ככה היה רוב העם מול חזקיהו. חזקיהו היה מיעוט, חזקיהו עצמו כתוב בהמשך הספר. ישעיהו זה שבעצם אמר לו אל תלך איתם, ופה כתוב שבעצם השם הוא זה שהורה לחזקיהו ולישעיהו ואפילו ייסר אותו לא ללכת איתם. מה הדרך שהנביא מתמודד מול רוב העם? רוב העם נגדו, חז"ל אומרים זה היה 13,000 מול 11,000. מצב קשה. זהו, אז אני אסביר את זה ככה. מה בעצם המחלוקת בפועל הייתה?
מחלוקת הייתה שרוב העם אומר צריך להיכנע, שוב חשבונות אנושיים, והנביא אומר, השם אומר לנביא והוא אומר לחזקיהו, לא, תבטח על השם, העיר הזאת תנצל. עכשיו, ישעיהו רצה בבתך להיות איתם, כלומר, הבין שצריך להיכנע. למה? המחיר הוא לא בדרך הקדוש ברוך הוא. אני מבין שהכוונה היא שהוא הבין שבדרך שבה אדם רוצה ללך מולכים אותו. כלומר, שאם רוב העם לא איתנו, אז באמת השם לא יציב את העיר. והשם ייסר אותו ואמר, תאמין עם דנגד, ובאמת, זה בהמשך הספר. אומר לחזקיהו, אל תירא, בזה לך, להגיע לך, אומר לסנחריב, ובסוף, כל העם בסוף זוכה לנס. ירמיהו זה הדבר, ירמיהו זה המקרה המוזר, ירמיהו זה המקרה המוזר. הדבר השכיח בנביאים זה הדגם של פה, שהעם עושה חשבונות אנושיים, בדרך כלל זה פחד מהאויבים, והנביא אומר להם, אל תרצו ואל תרעו פניהם, הרי זה המון בנביאים, הוא כבר בתורה. שהעם נוטה למשהו לך, לזה, והנביא אומר, עד רבו. אבל אנחנו דברים עם חזקיהו עכשיו.
כן,
אבל
מי
שרואה
באמת בידיים של נביא, כמו שדיברנו, ישעיהו רואה את הבעיה גם בידיים של נביא.
לא, אני מסכים, אני מסכים, אני רק אומר שצריך איזה השוואה, כי שם זה מקרה מיוחד שקורה בגלל שסליחו לחורבן. שם אין כמעט מקרים כאלה שהעם אומר, בוא אני לכם, הנביא אומר, לא, לא צריך להיכנע. נראה לי שאין שום מקרה כזה. בסדר, טוב, יכול להיות שעצם זה לא נגוע כבר. מעפילים. עכשיו, מה הפעולה של הנביא בזמן הזה? וזה מאוד מתאים, אנחנו מאוד אוהבים את הפסוקים האלה. פסוק ט' ז', עכשיו, לכאורה אתה בבעיה, רוב כל העם נגדך. אתה עכשיו צריך לשנות את המצב, השם אמר לך, אל תהיה איתם בסדר. איך לשנות את המצב? לכאורה היו אומרים דרכים פרסומי או דרכים... הדרך היא מאוד איכותית פנימית, התצפות פנימה. צור תעודה חתום תורה בלימודיי, הבאתי לי היום קורות פה. לא, אין את זה. אתה רדע כשאומר, כשאתה אומר לו, דווקא, הם הרשעים עכשיו לא יקשיבו לך, אל תפנה אליהם, תתרכז בלעמיד תלמידים, באופן כל כך נסגר שהם יהיו כמו ילדים שלך. והוא אומר, הנה אנוכי והילדים אשר נתן לי השם לאותו אותו נופצים בישראל. כלומר, הכל נוצל בגללי בגלל הילדים, כלומר תלמידים. וזה מאוד בולט פה גם הלאומתיות, כלומר, אני בוטח בהם, כן, אבל כל העם נגדך, טוב, פה תמון הכל. ואז, וכי אומרו עליכם, פסוק י' ת', כלומר, ואם, הרי יש טענות נגד, וכי אומרו עליכם בעצם... למה?
זה
מנועד
ו...
ברור שזה הפשט.
אה!
לא. זה כן, או ככה, או ככה. לא, לא. ודאי, אני חושב, בפשט הפסוקים יש גם תלמידים וגם ילדים, כי יש צור תעודה חתום תורה בלימודיי, ואחר כך הנה אנוכי והילדים. חז"ל אומרים על זה שתלמידים זה ילדים. בסדר, אני מסכים, בפשט אומר זה ילדים, אבל זה ברור. כן, אז הבאנו פה, גם תסתכלו במקור השני פה, באסתר אבא, י"א, פתיח את י"א, וחיכיתי לה, קודם כל אנחנו מבינים להזכיר את התקווה שלו, או לפני הנה אנוכי והילדים. אז אנחנו אומרים, אין לך שעה שהייתה קשה לישראל כאותה שעה, שנאמר, ואנוכי אסתר אסתי, אומרים שזה היה אותה שעה, וכבר באותה שעה קיוויתי לו. ואז היא ממש שואלים את השאלה הזאת, ומה את מועיל? כלומר, מה זה מועיל לתקווה שלך, אתה לבד? תשובה, הנה אנוכי והילדים אשר נתן לי אשר תאום אופתי בישראל, ולא נועלו על התלמידה, ולמכאן שלמדו של אדם נקרא בנו. ויותר חלק מתסתכלו במקור הבא שם, מה? מועיל, שזה לא רק הוא מקווה, אלא גם יש לו המשכים, יש לו תלמידים. לא סתם זה נקרא כמו ילדים. נכון? זה עדיין, יש פה חידוש גדול. עוד מקור שאומרים איך בעצם היה פה מגמה של אחז מול חזקיהו, אחז סגר בתמיד ראשון, וחזקיהו, סליחה, ישעיהו עסק בלחצור תעודה חתום תורה ולימודיי. הוא מציגים את זה מול זה. בסדר. עכשיו, אז מפסוק יוטט אמרנו שבעצם יש עכשיו את שני האופציות, שתי האופציות, הנביא מתמודד מול רוב העם שעושה את חשבונות אנשים ואומר להם תדעו מה תהיה אחרית של אלה שלא בוטחים בהשם ואלה שכן בוטחים בהשם. אלה שלא בוטחים בהשם אחרית שלהם תהיה, וזה מאוד מעניין פה כדוגמה להם, הנביא כאילו עושה קפיצה כדרכו, עושה קפיצה לעשרת השבטים. מה הם היו טוענים? הם בעצם אומרים כל העמים דורשים לאורות והידולים, גם אתם, עולה להם הנביא, תדעו שהדרך הזאת ממש מפורט, ועבר בה, פסוק הפעל, את בה כמובן בדרך הזאת, מי שעובר בה יגיע למצב של רעב, וזה בסוף זה יגיע לשלוש גלויות. עכשיו, פה בעצם פעם ראשונה שהנביא מכניס, איזהר בלשוני עוד מעט הרגע, פעם ראשונה שכתוב בספר על עשרת השבטים. וזה עומד להמשיך, מיד אחרי תחילת פרק ט', כל פרק, רוב פרק ט' עושה בעצם מפה את עשרת השבטים. אמרנו, ספר ישעיהו מגדיר מאוד בהתחלה שעוסק ביהודה וירושלים. פה יש מעבר, אמרנו מה ההקשר, ההקשר הוא, כדוגמה אולי הכי בולטת בתקופה לאלה שהלכו בדרכי אנוש ולא בדרכי השם, מה יקרה להם? יש פה ממש פירוט גדול של שלוש הגלויות שהיו. כעת הראשון נקל, אחר כך ארץ הזבולון, ארץ הנפתלי, אחר כך האחרון נכביד. עכשיו, המעבר הזה בעצם חז"ל מגלים לנו במסורת, שזאת לא נבואת ישעיהו, זאת נבואת בעירה אביו של הושע. הושע עוסק בישראל, ישעיהו עוסק ביהודה. חז"ל אומרים שזה הנביא הכי קטן בתנ"ך, יש לו בעצם רק כמה פסוקים, ונכנסו לתוך ישעיהו. זה כבר, לא יודע להגיד מסביר, צריך פה להיזהר מניתוחי יתר, אבל אני אומר, אולי זה לא סתם, שכשאנחנו עוברים לפעם ראשונה שזכרת מלכות ישראל, אולי זה בעצם פעם, אני חושב שזה פעם יחידה בעצם בספר, שיש עיסוק בפרק הזה מלכות ישראל, זה בעצם, הנביא מגייס מול העזרה, הנביא של מלכות ישראל, הושע בן בארי, סליחה, בארי אבי הושע. והוא באופן מאוד מדויק, בעצם חוזה את שלושת הגלויות, וישעיהו בעצם לקח את זה, בתור דוגמה חיה, מנביא של מלכות ישראל, למה קורה למי שאוחז בדרך של חשבונות אנוש. התשובה היא חורבן מוחלט, שלוש גלויות. עוד מעט נראה. מה? תראה, א', הנביא אומר שתוצאה, בפורש, הוא אומר, וכי אומרו עליכם, הכוונה לאותם עשרת השבטים, שוב, מן הסתם לא כולם מפרשים ככה, אני חושב שככה מצודות מפרש, אבל כולם מסכימים לזה שסוף הפרק זה עשרת השבטים, לכן זה הכי פשוט שלנו גם מתחיל מזה. לתורה ולתודה אם לא אמרו כדבר הזה, כלומר הנביא פה בעצם חוזה את האמירה הזאת, זה לא שהם כבר אמרו, זה אומר אני יודע שאני אגידו ככה ואני אגיד לכם לאן זה יוביל, ועבר בו נקשב אליהם, הכוונה לאן זה יוביל, איך זה יוביל בדיוק, טוב, שוב, אפשר לעשות פה דברים, אבל כתוב פה שהם יאמרו ככה וזה יוביל לשלוש גלויות.
מי
יותר את התקף ג' כן, לא ברור לי, אבל זה ברור לי שאתה פגיד. גם רשי אומר את זה מפורש, אני חושב, סתכלו ברשי, אם הבאתי פה את רשי הזה. לא? שני דברים. טוב. צריך הוכחה, אני בדקתי, אני כבר זוכר בדיוק איפה הייתי, איפה, זה ממש קשה להגיד שאפשר לומר ככה, אבל אני זוכר שראיתי שזה היה שם. טוב, האופציה השנייה, מי שכן מותח בהשם, זה, תראו שוב, זה ממש כמעט פורש בנביא, העם הולכים בחושך ראו גדול, כלומר אלה שבהתחלה נראה לך שם בחושך, אבל הם בכל זאת בוחרים בביטחון בהשם, ראו ראו גדול, ופה מדובר על חזקיהו והשמחה שתהיה בשעה של הישועה שלו, ומפה בעצם מתחילה השלישייה האחרונה שהיא נרחבת בספר, שבעצם מרחיבה את כל המבט, אמרנו, היא לוקחת אותנו לגאולת העתיד, וההתחלה שלה זה בעצם מהתורה של חזקיהו. אז בואו ניכנס לשישייה הזאת. בסדר, עד פה אתם מרגישים לי סך הכל מובן? מצוין.
טוב, רק עוד נקודה חשובה, שבדברי הימים יש, דברי הימים, לא זוכר אם הבאתי את זה, או לא, דברי הימים א', פרק ה', יש תיאור של שושלת ראובן, ועל בערה כתוב, הוא גלה על ידי סנחריב, הוא נקרא שם, או סליחה, על ידי תגלת פילסר, חזל אומרים זה אותו אחד, לאשור, אז רואים גם שם וגם פה שיש שייכות מיוחדת לבערה, לגלות ישראל. הוא היה נשיא של ראובן, ראובן באמת גם הראשונים שגולים, ראשונים, ראשונים, מחלוק. בסדר. עכשיו, אז בואו נגיד שנייה שלושת השלבים שמתחילים פה. השלב הראשון, חזקיהו, ומתואר פה עד כמה זאת תהיה נחמה, עסקה טובה גדולה. העם הולכים בחושך רעו הגדול, ירבה תאגו אלו יגדל את השמחה. ופה בעצם, תראו איך אנחנו פה נפרדים בעצם מבית דוד, כי הנביא בפסוק ו, זה סוף השלב הראשון פה, הוא אומר ככה, למרבה על סאול שלום אין קץ. עכשיו בעצם הנביא אומר, אל תראה את זה כמקרה פרטית הישועה שתהיה. על כיסא דוד ועל המחתו, להכין אותה ולסעדה ומשפט וצדקה מעתה ועד עולם. כלומר, יש פה טובה שתהיה להם שחור נצחית. פה אנחנו בעצם פוגשים את בית דוד שפגשנו אצל אחז, אנחנו עכשיו פוגשים בטובה את חזקיהו. אבל כבר פה יש שני רמזים לזה שהטובה הזאת תהיה חסרה. כלומר, גאולת חזקיהו לא תהיה הגאולה האחרונה. וזה שני מקורות שהבאתי פה בתחילת פרק ת', למרבה עם ישראל שלא מקץ, זה סתום. על זה חז"ל אומרים שהם לא בסוף המשיח. ודבר שני, בשבת נ"ה כתוב שתמה זכות אבות, כתוב פה קינת השם צבקות עשה זאת, ולא זכות ישראל. אז זה בעצם מאוד אופייני לשלישייה הזאת, שטובה אבל לא שלמה. ואז מפה מגיע הנביא לשלב שני, פרק ת' ז' עד י' ד', חורבן מלכות ישראל. משם עד סוף החטיבה, זה בעצם השלב השלישי, הנחמה שהיא עכשיו כבר ברמה הרבה יותר כזה נסגרת, מתחילה לפעל את השור, מסתיימת בגאולה האחרונה. טוב, אז על חזקיהו בעצם דיברנו פה. בסדר, עכשיו אנחנו בתת זין. פרק תת, פסוק זין ועל החורבן ישראל. מה הביטוי השולט פה בפרק הזה? יפה, חוד זאת לשער פה ועוד עדו נטויה. כתוב פה, יש פה בעצם ארבע נושאים של גלות, וכל אחד מהנושאים האלה כתוב, בכל זאת לשער פה ועוד עדו נטויה. מה? היה את זה כבר קודם, בהחלט. תראו לי מילים פשוטות, מה בעצם הנביא אומר לנו, בכל זאת לשער פה ועוד עדו נטויה? מה? לא שלב של גלות, כלומר, אל תראו כל צער שאני אומר לכם פה, כדבר, כצרה פרטית, אלא בעצם, אין לה פוענות פה סוף, פוענות ללא קץ, כאילו, אפשר ממש להגיד, לעומת הגאולה ללא קץ, מעתה ועד עולם, כי אני אשת זו כל עשה פה, תעשה זאת, לעומת זה יש בחוזות השעה פה, ועוד עדו נטויה. עכשיו, יש פה שום בחינה כזאת, שמה שראינו כבר בפרק ה', שהנביא בעצם אומר, אל תתאו לחשוב, אני ככה מפרש את זה, כן, לא חייב לפרש את זה ככה, אבל אל תדעו לחשוב שזה שאני גורם לכם הכל בנחמה, זה אומר שאתם יכולים להגיד, טוב, לא נורא, יש פורענות, אבל מיד תבוא נחמה. או, אתם יודעים, בואו נגיד את זה בלשון הנביא, תסתכלו, פסוק ח', פסוק ט', לבנים נפלו וגזית נשיקים יהודה ולרזים נחליט. פה בעצם אומרים, יש פורענות, לא נורא, זה חולף, נעבור הלאה. מה? לא, זה מה שהם טוענים, לא, לא, לא. לא, לא, לא. הם אומרים, מדובר פה על אפרים ושם שמרון, הם אומרים, אנחנו נחרבנו, לא יודע איזה גלות מדובר פה, איזה מכה מדובר פה, אומרים, לא נורא, אנחנו נשתקם מזה, תראו איך זה כנגד זה. קרתה גלות, תתחלוף, לעומת זה אומר להם הנביא על הפערים, בכל זאת לא שם פה ועוד עדו נטויה. כלומר, אל תטעו, זה שאני אומר, אני מאמין את זה מול זה, זה שאני אומר שפה נחמה, זה לא אומר שלפורענות היא סוף, אין סוף. באמת אנחנו רואים, שוב, העמדנו את זה כבר גם פעם הקודמת, לפורענות מלכות ישראל אין סוף. הסוף יהיה פורענות, בטובה,
של העתידית, אולי אז הם יקללו חזקיהו. טוב, אז לא ניכנס פה לנושאים. בתוך זה יש פה בעצם עכשיו ארבע נושאים, כל אחד כתוב בחודות נושא פה וזו נטויה. מפה אנחנו עוברים למפלת אשור, יוד ה. וזה שוב, שלב על גבי שלב. צריך קודם לזכור איזה בעצם מבט שלהם הנביא נותן שהעם לא שם בכלל. אומרת, תדעו לכם, ככה ישראל יגידו, הם החרבו לגמרי, הם יטענו שיש לזה תקנה, ואני אומר להם, בחירות בשלב בו איזה נטויה, ואחרי כל זה, תדעו שאיזה, שגם אשור שהחריבו אותם יפלו. זה ממש שלב על גבי שלב על גבי שלב. ואז מה בעצם העומר שהנביא לאשור? אנחנו עכשיו עוסקים בעצם מיוד ה' עד סוף פרק י'. כל זה עוסק בפלט אשור. העומר הקראי של הנביא לאשור, הוא גם כתוב פה הנביא מפורש, תדע לך שאתה רק כלי. אתה חושב שהכל בכוחך, אתה רק כלי, ממילא ביום שסיים את תפקידך, אתה תיפול. כן, בוא נראה את זה פסוק תצווה, והתפאר הגרזן לחוצב בו, אם יתגדל המסור על מניפו. יש פה פער מאוד גדול במה שאשור טוען, זה פסוקים י"ב, י"ג, בתפארת רומניו, כי אמר בכוח ידי עשיתי, לבין מה שאשר אומר. והפער הזה יגרום לזה שבעצם אשור, ממש בתוך רוב כוחו, השם יפיל אותו, ברגע שהוא יסיים להשתמש בו. טוב, נאמר פה עוד שתי נקודות. בפסוקים כ' עד כ' ג' יש בעצם ממש הפסקה וחזרה על מבט על ישראל, כלומר מה הכיר לפלט אשור, מה ההשפעה שלו, מה תהיה ההשפעה של עם ישראל, מה תהיה ההשפעה. פסוק כ', והיה ביום ההוא לא יוסיף עוד שעה ישראל ופליטת בית יעקב להישען על מכה ונשען על השם קדוש ישראל באמת. זה מה שהיה להוכיח, מה שנביא הביא אליו כל הזמן, ומול זה הוכיח על החוסר ביטחון בהשם, הוא אומר ביום שאשור יפלו, אז עם ישראל יגיעו לשם. ואז אנחנו רואים פה שוב את הפועלות והנחמה מרמוביה, כי פה חוזר השם של שאר ישוב, וזה מפתיע מאוד. שאר ישוב היה בן של ישעיהו, שהלך לקראת אחז, לא רוצה לזכור שלו שלא קשור לאחז. ופה בעצם הנביא חוזר לשאר ישוב, והוא עצמו אומר שתי בחירות בשער יישוב. מצד אחד כתוב בשער יישוב, וזה פסוק א', שאל תדאגו, תמיד תהיה שארית, שער יישוב, שער יעקב אל גיבור. מצד שני כתוב פה גם פורענות, שזה יהיה רק שער. כי אם יהיה עמך ישראל ככל הים, אפילו עם ישראל יהיה מאוד הרבה שער יישוב בו. אז מה שרואים בשם הזה שער יישוב, שהוא היה בעצם סימן טוב לאחז, איך שזה מצד שני גם סימן רע, שוב, הפורענות וגם הלחמה שאחריה, בכפיפה אחת. וגם הפסוק כ"ג, כי חלה ונחרצה השם צבקות עושה בקרב כל הארץ. על מי מדובר הקלה ונחרצה הזאת? למי תהיה קלה ונחרצה? למה זה קשור לאשור? אז זה מה שהערתי, אני אומר, אנחנו נראה פה בסוגריים, שהנביא עושה פה סוגריים. לא, כי יש פה שני פסוקים אחד אחרי השני שאומרים שער אשור. פסוק ראשון אומר נחמה, כ"א, שער ישוב שער יעקב אל גיבור. הוא אומר לך שעם ישראל ישובו אל גיבור. זה טוב או? זה טוב או רע? טוב. פסוק אחר כך אומר, משתמש בשם שער ישוב לרע. כי אם יהיה מעמך ישראל ככל הים, אפילו ישראל יהיו רבים, תדעו לכם שרק שער ישוב בו. כליון חרוץ שוטף צדקה. תדע לך שיהיה כליון גיבור כל כך גדול שרק שארית תשאר בו. מה? כן, כלומר שוב הוא חוזר פה מהטובה מהפלט אשור לפורענות. טוב, יש פה הרבה חזרות, אז רק אומר, גם הקלה ונחרצה נחלקו המפורשים, האם זה על אשור או זה על עם ישראל. טוב, אני אסיים, נגיד נקודה אחרונה לעשות פרק י' ואז תגידו אם כדאי להמשיך י' א' י' ב'.
נכון, אני חושב שיש פה כמה פעמים את האמירה של ישעיהו, שלמרות שתהיה טובה, אל תטעו לחשוב, זה תהיה רק שארית, זה לא שייך לחוטאים. ממש העמדה כל הזמן של האיזון הזה. עכשיו זה מאוד יפה, פה אנחנו נכנסים עכשיו, זה גם כדי לעורר פה את כל ה... אנחנו נכנסים עכשיו להפטרה של יום העצמאות. ויש פה תובנה... מה? נכון, כן, זה לא טוב ש... ששביעי של פסח. מתוך... כן, 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 כן. מי? הגר"א? בסדר, ומה זה שאר ישו? כי אם היה לך ככל היה? אוקיי, בסדר, הפרשה פסט, כמו שאמרנו. עכשיו, שימו לב איזה יופי שהפער הזה מתגלם לסיטואציה, איזה פער? הפער בין זה שאשור הוא, השם נותן לו מקום, בגודל כוחו, לעומת מה שהשם בפנים בעצם נותן לו מקום מאוד מוגבל, בעולם הפנימי, השם בעצם נותן לו מקום רק ככלי, וממנו מראש תמונה המפלה שלו. הפער הזה מתגלם לפער מאוד גדול בסיטואציה שתהיה כשאשור עולה על ירושלים. לכן זה בעצם אחרי הבירוש שהיה קודם, אנחנו י' כ' ד'. לכן, כל אמר השם אלוקים, השם אלוהים צבאו, אל תראה עמי יושב ציון מאשור ושבת יקקה, ומתי הוא סליח לבדרך הצער. אתה רואה את השור מתעצם מאוד. ואני הרי גם ניביתי שהשור עומד לבוא ולשטוף את כל ישראל ואת גם את יהודה עד ירושלים. אל תראה. למה? כי עוד מעט מזר וחלה זם והפי על תבליטה. בעולם הפנימי, תדע לך שאני מודיע לך שעוד מעט זה חלה זם והפי על תבליטה. ואומר עליו השם צפקות שעוד קיצור השם יפיל אותו. והיה ביום אור יסוס הוא בלום מהשכמך והוא לא מהצבריך וחובה לו לפני שם. כלומר, תדע לך שעכשיו הוא ממש רואים פה איך בעולם החיצוני יש כוח מאוד גדול לאשור, השם אומר, תדע, ישראל אל תפחדו. צריך להגיד אל תפחדו כי מולה הם רואים משהו שמאוד גורם להם לפחד. תדעו שבתוכו הכל עומד להשתנות. ואז פה מתחילה ההפטרה שבעצם מתארת, פה הנביא ממש מתאר את הפער הזה. איך, יש פה תיאור ארוך, איך... לא, פה עוד לא מתחילה ההפטרה. יש פה תיאור ארוך איך הנביא, איך אשור, הולך ועובר עיר עיר מתקרב לירושלים, כן, בא עליי הטבע במגרון וכו'. ואז הסוף של כל הכיבוש הזה הוא כבר מגיע לעיר אחת לפני ירושלים, עוד היום בנוב לעמוד, ינופף ידו על הרב הציון גבעת ירושלים, הוא כבר שולח לה לכיוון ירושלים, וזה הציון שבעצם, הנה, זה עומד לקרות. חורבן, חס וחלילה, לכאורה, זה עומד לקרות. ועל זה בעצם אמר הנביא, ישראל אל תפחדו, זה כל הברור של הפרק, שבפנים הוא רק גרזן מעלה יותר, גרזן הוא רק מסור. ואז בבת אחת, הנה אדון השם צבקות, נשאף פה הרב במערצה, ורמי הקומה גדועים והגבוהים משפלו. כלומר, ואז בבת אחת, שנראה שכל העוצמה אצלם, יש נפילה בבת אחת, כמו הגרזן, כן? שעד עכשיו גדל אחרים פתאום, הוא מתואר כעץ שהוא נגדע בבת אחת, וניקח ספחי האור הזה לעבור מעדי ליפול. פה, כמובן נראה לי נסיים להיום, כי זה כבר יותר מדי, י' י' ב'. אז בעצם, רק נסכם, אנחנו פה בעצם בתחילת השלב השלישי, כלומר, השלב השלישי הנחמה מתחיל להפיל את השוב, ועוד מעט זה עומד לעבור ויצח אותה מגזע ישי. בנקודה הזו שתי נקודות שמאוד מאוד חשוב לשים לב. שני ביטויים שאני רוצה לדבר עליהם. אחד זה מה שכתוב פה, פסוק למד ג' הנה האדון השם צבקות. הביטוי הזה של השם כאדון, מאוד חשוב, משהו מאוד יסודי. שתיים, התיאור שלהם כעצים שיפלו. בוא נדבר על הדבר השני. זה, יש לך איזה המקורות, זה נקרא, בכותרת משלי העצים בחטיבה. עשיתי פה שסקירה, חטיבה הזאת יש לנושא מאוד בולט של משלים על עצים. אז תקראו את זה אחר כך, אבל בעצם יש ממש סגירת מעגל. כבר בסוף החטיבה הקודמת, השם מבטיח שישראל יקרתו, אבל כמו יער שנשאר לו, כמו עצים, כעלה לחלון אשר בשלכת מצבת בה,
אחר כך אחז היה כעץ נדף, כעצי יער שנעים בפני רוח, ולאורך כל החטיבה יש ביטויים שבעצם על ידי תיאורי עצים, אומרים, בואו לקרות, גם אשור במפלתם כיער שנשרף וכלבנון שבבת אחת נגדע. לעומת זאת, תחילת הפרק הבא, ויצא חוטר מגזע ישי, כלומר, העצים שכבר נחרטו, אבל לשאר בהם משהו, יצא מהם חוטר. אנחנו נדבר על זה פעם הבאה, שורש חוטר, מאוד מעניין. אז זה מאוד עוזב את המציטיות בעצם לעקוב אחרי המלאך כל חכימה. דבר שני, משהו מאוד חשוב, האדון השם. הביטוי האדון השם צבקות הוא ייחודי לישעיהו, ובכלל האדון בתנ״ך, ביחס לקדוש ברוך הוא, מופיע, נראה לי רק בישעיהו וזכריה, אני לא זוכר בדיוק, אולי בעוד מקום. לא, סליחה, לא אמרתי טוב, האדון השם. אני לא זוכר טוב, אבל בואו נגיד מה אני כן זוכר. מה? כן, האדון השם צעקות זה רק בישעיהו. עכשיו, אני לא זוכר, בכלל האדון, ביחד בישעיהו. חז"ל אומרים, אני אקרא את שני המדרשים ונסיים, מה? זהו, זהו, זה מובא פה, בואו נראה. חז"ל אומרים, כשכתוב בתנ"ך האדון, מה זה אומר? וזה גם מאוד ישלים לנו את המבט פה על הסיטואציה הזאת של אשור שבה השם נקרא אדון. הם מביאים את זה פה, בואו נראה. מדרש ליקוט שמעוני וזוהר. הזוהר הזה, הם כמובן לא פרש אותו למקור, הביא אותו הרב קשה, אני חושב, בהקשר של גאולת ימינו. אז ליקוט שמעוני אומר ככה, לכן נאום האדון השם צבקות, זה על תחילת הספר, פרק א', אמר רבי שמואל בר רחמני, כל מקום שנאמר האדון, כלל, עוקר דיורים ומכניס דיורים. כלומר, כשהשם עוקר אומה ממקומה, אבל לא יודעת מי יש, זה לא רק ממקומה, ממעמדה נקרא לזה, הוא לא רק עוקר אותה, אלא מכניס אחרים ממקומה, כי הוא קורא לזה, הופך את סדרים פנימיים, הוא נקרא אדון. ובניין אב שבכולם, הנה ארון הברית, אדון כל הארץ עובר לפניכם בירדן. כן, בתחילת יהושע, הארון נקרא פעמיים אדון, השם צבקות, אדון כל הארץ. עוקר כנעני ומכניס ישראל. כשיהושע מתקרב ונכנס לארץ עם ישראל, אז עכשיו יש פה ממש מהפך עולמי פנימי, שהמקום שנקרא ארץ כנען הופך להיות ארץ ישראל, זה השם מתואר פה כאדון, שהוא זה ששליט פה, לא יודע איך קורא לזה, זוהר, אני אקרא בלשון תרגום, רבי חייא אמר, בזכות ישראל גזירים, נימולים נראה לי, נכנעים שונאיהם תחתם והם יורשים נחלתם. בואו ראה, מה כתיב? יראה כל זכורך, וכתיב בתרי, כי הוריש גבול מפניך וירבתי את גבולך. כלומר, כתוב בעלייה לרגל, מיד אחר כך כתוב שבגלל זה תכבוש את הארץ. ממשיך הזוהר, תא חזי, מה כתיב? יראה כל... סליחה. דקות שבריחו עקר דיורים מעט, עוקר דיורים במקומם, ומושיב דיורים במקומם, ובגלל זה כתוב יראה כל זכורך את פני האדון השם. כלומר, מה הכוונה יראה כל זכורך את פני האדון השם? תדע שבזכות שתבוא לרגל, התגלה האדנות של השם, ובזכות זה תירש את הארץ. אגב, אם אני זוכר נכון, אליאב תגן אותי, באותה פרשה כתוב, ולא יחמוד איש את החלתך. זה שם כתוב או לא? אז גם שם אבל כתוב אדון. בסדר, זאת אומרת, בעצם מה שהתבר לנו אותו מבחינה שלא יחמוד איש, כי התגלה פה מרגעת האדון. אם האדון, עוקר דיון, מכניס דיון כאן בחומר שלו. עכשיו, מביא הזוהר את הדוגמה שאצלנו, דוגמה קצת חריגה בזה, רבי יהודה אמר, האדון, כמה דכתיב, הנה האדון אשר צפקות, מסעף פה רב במערצה, ורמי קומה גדועים. לעומת זה, ויצא חוטר מגזע ישי, כלומר, אומר, והכל אחד, עוקר דיורים ומושיב דיורים. פה הזוהר מתייחס לדיורים שהם לא דיורים, מדובר פה על החלה מסוימת, אלא זה שיש פה עצים שנגדעים, אם כולם צומח חוטר, זה גם כן עוקר דיורים מכניס דיורים. כלומר, שימו לב מה כתוב פה, הזוהר אומר, זה בעצם פשט הנביא, המקום שיש לאשור המציאות, המקום הגדול, הכלל, האימפריה שיש להם, יעקר וינתן למשיח. ולכן השם נקרא פה אדון השם. בעצם, אז גם בתחילת הפרק, שהוא פסוק תזיין, כתוב גם כן, לא פסוק תזיין, איפשהו פה באזור, פסוק כן, תזיין, האדון השם צבקו. פעמי בעניין השור, כלומר, מתגלה, המפלת השור זה, זה שינוי בכל הסדרים הפנימיים, זה לא רק, טוב, נותן לכם לראות באופן חיצוני כגדולים, אבל בפנים בעצם אתם רק מסור. זה ממש עקירת דיורים. טוב, אז עזרת השם, פעם באה מי"ד, שאנחנו בעצם בסוף התובה הנשגבת, קישור מימי חזקיהו לעתיד לבוא.